פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת נשא. הפרשה הזו היא המקדימה את חג השבועות בשנה זו. בדרך כלל הפרשה שמקדימה את חג השבועות היא פרשת במדבר, ובשבוע שעבר הרחבנו בסייעתא דשמיא בנושא של הקשר שבין פרשת במדבר לבין חג השבועות בעניין המספר ועניין השמות. במספר שמות, התפקיד של האדם בעולם הזה, לכל אחד העולם משלו ולכל אחד התפקיד שלו. השנה אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת נשא לפני חג השבועות, ואנחנו מחפשים את הקשר שיש בין חג השבועות לבין פרשת נשא. כי כידוע לכולם, כבר כתבו רבותינו, כך כותב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו, שכאשר חל חג באמצע השבוע, תחפש את הקשר בינו לבין הפרשה שלפניו. אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לעסוק בנושא אחד בפרשת השבוע, שיקשר אותנו לחג השבועות, ובעזרת השם גם יקשר אותנו למגילת רות, שנקרא בעזרת השם בסייעתא דשמיא בחג השבועות. ואם אנחנו גם נלמד גם פרשת השבוע וגם מגילת רות, אז בסיום השיעור גם נוכל לאכול ולהבין למה אנחנו אוכלים גבינה ומה הקשר שלנו לגבינה בחג השבועות, בביאור חדש שאני חושב שמצאנו דבר נפלא בדברי רבותינו. לפני שנתחיל אני רוצה להקריא קטע מדברי גמרא במסכת שבת בדף פ"ח. אומרת הגמרא, דרש ההוא גלילה עלי דרב חיסדא בריך רחמנא דיהב אוריין תליטאי לעם תליטאי על ידי תליטאי ביום תליטאי בירחא תליטאי. ברוך הוא הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה שמחולקת לשלוש, תורה, נביאים וכתובים, ונתן את זה לעם שמחולק לשלוש. החלוקה היא כהנים, לוויים וישראלים. על ידי תליטאי, על ידי משה רבינו שהוא השלישי במשפחה, מרים, אהרון ומשה, ביום תליטאי, ביום השלישי של שלושת ימי ההגבלה, בירחא תליטאי, בחודש השלישי הוא חודש סיוון. אלה שלושת הדברים שדרש ההוא גלילה, לבאר את המיוחדות של השלושה. למה זה שלושה? מה הקשר בשלושה? זה נושא לשיחה בפני עצמה שקשור לספרה שלוש, לא זה הנושא שלנו היום. אנחנו בכל אופן רוצים לחבר דבר נוסף, להצטרף להוא גלילה ולהוסיף כמה וכמה דברים שקשורים לספרה שלוש, למרות שמי שירצה יפתח את המדרש. במדרש בפרשת יתרו אומר המדרש, התורה אותיותיה המשולשים, הכוונה שיש בה 27 אותיות, 22 פלוס 5 אותיות מנצפח, ביחד יש לך 27, זה מתחלק לשלוש. יש אומרים שהכוונה היא למילה אמת, שזה התחלה, אמצע וסוף של חבית האותיות. התורה היא משולשת, תורה, נביאים וכתובים. המשנה משולשת, תלמוד הלכות ואגדות. הסרסור משולש, מרים, אהרון ומשה. התפילה משולשת, ערב, הבוקר וצהריים. הקדושה משולשת, קדוש, קדוש, קדוש. ישראל משולשים, כהנים, לוויים וישראלים. משה אותיותיו משולשות, משבט לוי שאותיותיו משולשים, מזרע משולש אברהם, יצחק ויעקב, בחודש משולש ניסן, אייר, סיוון, על הר סין שאותיותיו משולשים, שנאמר ויחנו במדבר סין, לשלושת ימים נתקדשו, שנאמר ויהיו נכונים לשלושת ימים. אלה הדברים שקשורים לשלשות כפי שהמדרש דורש אותם. אנחנו רוצים ללכת בקו נוסף ולהוסיף על דברי חז"ל הקדושים הללו עוד שלשה אחת, ואת השלשה הזאת אנחנו רוצים בעזרת השם להרחיב בה וממנה להגיע ליסוד בעבודת השם שיש לנו בימי חג השבועות הבאים עלינו לטובה. ידוע לכולם שאנחנו נוהגים לקרוא את מגילת רות בחג השבועות. מה הסיבה שקוראים את מגילת רות? אני חושב שכל אחד יכול למנות אולי 10 או 15 פירושים למה קוראים את מגילת רות. בימי קציר חיטים, עכשיו זה קציר חיטים, רות המואביה, ממנה יצא דוד המלך, היורצייט של דוד המלך, חג השבועות, יש אומרים שהוא נפטר, יש אומרים שהוא גם נולד, ועוד כהנה וכהנה סיבות שרבותינו מגלים לנו. אחד הסיבות שרבותינו כותבים, רות נחשבת לאבי הגיורות, היא נחשבת כסמל ודמות לגיורות, ויות ועם ישראל, בשעה שהוא קיבל תורה, היה לו בחינה של גירים, כך כותב, כך מובא בשם אבודרהם, הדרכי מוישה מביא בתירוץ השני שלו בשם אבודרהם, שעם ישראל במעמד הר סיני קיבל על עצמו עול תורה ומצוות כמו שגירים, זה נעשה במילה ובטבילה ובהרצת דמים. אז מעין מה שהיה אצל רות המואביה שהתגיירה, ככה מעין זה עם ישראל בחג השבועות עבר מעין תהליך של גיור, כך כתוב באבודרהם, כך מביא הדרכי מוישה. הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת שקשורה לנושא הזה ונאמר כך, פרשת יתרו זה הפרשה שעוסקת במעמד הר סיני. אנחנו נקרא בתורה בחג השבועות, נקרא בעזרת השם פסוקים ממעמד הר סיני, וכפי שכותב הרמח"ל וכותב גם רב חיים ויטל, שבכל שנה ושנה בשעה שאנחנו קוראים את מעמד הר סיני, אז זה לא סתם אנחנו מעלים זיכרונות מה שהיה לפני 3,323 שנים, אנחנו חוזרים למה שהיה בדיוק באותם שנים, חוזרים לאותו מצב, יש הרבה ראיות לכך, אנחנו דיברנו על זה לפני כמה שנים בכמה שיעורים, אבל כשאנחנו עכשיו נמצאים בערב חג השבועות, אותם מעלות רוחניות, אותם תחולות רוחניות שהיו אז חוזרים בכל שנה ושנה. וזה הנושא שדיברנו עליו באחד השיעורים לפני חג השבועות, לפני שנים. הראיה שרבותינו כולם מביאים, יש איסור להקיס דם בערב חג השבועות. איסור. כל ערבי החגים אסור להקיס דם, כתוב בהלכה, בגלל מה שאסור להקיס דם בערב חג השבועות. למה? בגלל שבערב חג השבועות הסתובב בהר סיני, הסתובב שד שנקרא תבוח, והשד הזה נכנס דרך הווריד בשעה שמקיזים דם. אז זה היה במעמד הר סיני, מה זה קשור לעכשיו? מעמד הר סיני לפני 3,323 שנים, מה זה קשור עכשיו שאסור לתרום דם? פירוש הדבר שמעמד הר סיני חוזר בכל שנה ושנה, וכמו ששם היה השד שנקרא תבוח, השד הזה חוזר גם עכשיו. פירוש הדבר שאנחנו חוזרים לאותם כוחות, אותם דברים שהיו במעמד הר סיני, במעמד הגדול והנשגב שהיה בשנת 2448 לבניין העולם. מעמד הר סיני מופיע בפרשת יתרו. האיש הזה שהיה בעצם הכהן של מדיין נטש את כל האלוהות שבעולם, כפי שהוא מכריז ואומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים כי בדבר אשר זדו עליהם. מכריז יתרו, אין אלוהה בעולם שלא עבדתי, כך מכריז יתרו קבל עם ועולם. בדימוי של זה אומרים חז"ל, מה שעמלק צינן יתרו חימם. עמלק צינן את כל העולם כולו מפחדו מעם ישראל. חיל אחד יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מועד יוחזי מורה, עד נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם ממתה ופחד. 40 שנה אחרי זה אומרת רחב למרגלים, עד היום רועדים ממכם, כך אומרת רחב למרגלים שבאו חרש לביתה. עמלק צינן את האמבטיה, עמלק קפץ לתוך הבריכה, כמו שחז"ל אומרים ברש"י מביא את זה בפרשת כי תצא, וצינן את האמבטיה. אמר, אני הולך לקרר את זה, להוריד את הפחד מעם ישראל. מה שעשו עמלק, וישמע יתרו, אומרים חז"ל, מה שמועה שמע הוא בא, שמע מלחמת עמלק וקריאת ים סוף. הוא אמר, אומה כזאת שמסוגלת לבוא ולצנן את האמבטיה, אני הולך לחמם את האמבטיה מחדש. זה מה שעשה יתרו, והקדוש ברוך הוא נתן לו פרשה על שמו, ועוד איזה פרשה. הפרשה, מעמד הר סיני, נקרא על שמו של יתרו. מגילה אחת אנחנו נקרא בעזרת השם בחג השבועות, יש קהילות שקוראים את זה בברכה מתוך מגילה כשרה, כך נוהגים קהילות אשכנז, מברכים שהחיינו ועל מקרא מגילה, וקוראים את מגילת רות. אישה גדולה שנטשה בית מלכות, ביתו של עגלון מלך מואב, נכדתו של בלק, נינתו של לוט, עוזבת את כל מנעמי השלטון של בית אביה ודבקה בחמותה נעמי ובאה לארץ ישראל ללקט שעורים ולחיות חיי עוני ולחיות חיים שאנטיתזה למושג של בת מלך. זאת רות המואביה, ורבותינו ציוו לנו לקרוא את המגילה הזאת בחג השבועות. תוספות אומר במסכת עבודה זרה, שכאשר אתה רואה בן אדם גר שנתגייר, דע לך שהמזל שלו היה במעמד הר סיני. כך אומר תוספות במסכת עבודה זרה דף כ"ב עמוד ב: גרים אף על פי דאינון לא הווי שם, אומר תוספות, מזלי הוא הווי, הם לא היו, אבל המזל שלהם היה. בדברי רבותינו כתוב שבשעה שהקדוש ברוך הוא סובב אצל כל אומות העולם ושאל אותם אם רוצים לקבל את התורה, כל אומה נתן לה את המצווה שהיא אנטיתזה למהות האומה. לאחד הוא בא אם לא תרצח, ולאחד הוא בא אם לא תגנוב, ואחד הוא בא אם לא תנאה, וכל אחד אמר, מה זה? לא מתאים לי, לא מקבל את התורה. אבל היו יחידים שרצו להצטרף. האומה בכלל לא רצתה, אבל יחידים רצו להצטרף. אומרים רבותינו, אלה שבפנים רצו להצטרף לעם ישראל, אלה זכו ונתגיירו. אלה בסוף זכו והתגיירו, זה מה שמגלים לנו רבותינו. אחד מהם הוא יתרו, ואחת מהם זו רות המואביה. האישה הזאת שנקראת רות המואביה, שואל הזוהר הקדוש, איך קראו לה לפני שהיא נתגיירה? הלשאלה שהזוהר הקדוש שואל, שאל רבי בדת לרי דרבי יוסי איש סוחו, רות, כיוון שנתגיירה, מפני מה לא קראוה בשם אחר? הרי ידוע לכולם שכל גר, קוראים לו, אם הוא זכר, קוראים לו אברהם בן אברהם. אם היא נקבה, קוראים לה שרה בצרה, זה השם שלה. שואל הזוהר הקדוש, עד כדי כך זה דבר שהוא נחרט כל כך? אנחנו מכירים כולם משנה באבות בסוף פרק ה', מופיעים שם שניים שהם היו גרים, כך מגלה לנו תוספות במסכת חגיגה, שניים שהיו גרים ואחד נקרא בשם בן בגבג והשני נקרא בשם בן ההג. קראנו אותם בשבת זו, פרק חמישי באבות, המשניות האחרונות באבות. בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. בן ההה אומר, לפום צער האגרה, זה המשנה האחרונה בפרק ה' באבות. השם הזה בן ההה מופיע במסכת חגיגה בשאלה ששאל בן ההה את הלל, איך יכול להיות שישנו בן אדם שהוא עובד אלוקים ולא צדיק, וישנו בן אדם שהוא רשע ולא עובד אלוקים? היינו, שואל אותו, איך הפסוק מבדיל בין צדיק לבין עובד אלוקים ובין רשע למי שלא עבדו? זה אותו דבר. היינו עובד אלוקים, היינו צדיק, היינו רשע, היינו לא עובד אלוקים. אמר לו, יש הבדל, ישנו בן אדם שיכול להיות צדיק ולא עובד אלוקים. ושם הגמרא מביאה למסקנה, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 100 פעמים ואחת. היינו לא עובד אלוקים. זו השאלה ששאל בן ההה את הלל. אומר שם תוספות בחגיגה, ולמה נקרא שמו בן ההה? אומר תוספות, הוא היה גר צדק, ובן ההה בנם של אברהם ושרה, שהוסיפו להם ה' בשם. אברהם במקום אברהם קוראים לו אברהם, ושרי קראו לה שרה, אז הוסיפו להם שני ה' לאברהם ושרה, לכן הוא נקרא בשם בן ההה. אומר תוספות, והוא הדין לבן בגבג. בן בגבג לא רצה שיקראו לו בן ההה, כי יש לו כבר חבר בשם בן ההה, אז איך יקראו לו? אז הוא קרא לעצמו בן בגבג. בן בגבג, ב' וג' זה גם כן ה', אז הוא קרא לעצמו בן בגבג, שהכוונה היא בן ההה, בן אברהם ושרה. יוצא על פי זה ששמות של גרים ניתנו על השם הזה של אברהם ושרה. שואל הזוהר הקדוש, אם זה ניתן על שם אברהם ושרה, למה רות יצאה מן הכלל? למה היא מכנה את עצמה בשם חדש שגרים לא נקראים בשם הזה? למה היא מקבלת שם שנקרא רות? אני אקריא מה שהזוהר כותב. אמר לי, כך שמעתי, ושם אחר היה לה, לרות היה שם אחר לפני הגיור, וכשניסית למחלון קראו לה בשם רות. לרות המואביה זה לא שם שההורים שלה, שעגלון מלך מואב קרא לה, היה לה שם אחר. מה השם האחר שהיה לה? אמר לה, ומה שמה בתחילה? אומר לי, גילית שמה. קראו לה גילית. חידוש גדול, גילית, גילית, ג' י' ל' י' ת'. גילית שמה, זה השם שלה שקראו לה לפני שהיא התגיירה. אז למה קוראים לה רות? למה לא קוראים לה שרה? כותב השל"ה הקדוש בספרו שני לוחות הברית שהמילה רות היא 606 בגימטריה, והיות והיא שמרה על שבע מצוות בני נוח כבר קודם והוסיפה על עצמה 606 מצוות, אז לכן קראו לה רות על שם 606 מצוות נוספות שנוספו בעקבות זה שהתגיירה. ממשיך השל"ה הקדוש ואומר, דע לך שגם יתרו, גם הוא השם המקורי שלו, הוא נקרא בשם חובב. אנחנו נראה את זה בעזרת השם בפרשת שבוע הבא. אומר משה לחובב חותנו, ואומנם ליתרו היו שבע שמות, אבל השם שלו הוא לא נקרא יתרו רק אחרי שהתגייר, אומר השל"ה. הוא נקרא בעצם כמו רות המואביה, אם תוריד את היוד מיתרו יש לך טרו. טרו זה 606. אז למה לא קראו לו טרו? כמו שלה קוראים רות על ה-606, היו צריכים לקרוא לו טרו על ה-606. למה קוראים לו יתרו? אומר השל"ה הקדוש, בגלל שהיוד של יתרו לא רצתה לעזוב אותו. למה? היו טענה, כמו שהיוד של שרה טענה, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא הוסיף לשרה ה', בא היוד בטענה לקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, עד עכשיו הייתי בשמה של שרה, אתה זורק אותי ושם במקומו ה'. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני אפצה אותך, אני אשים יוד בראשו של יהושע, שנאמר ויקרא משה להושע בן נון יהושע. אז הוא לקח את היוד שלה ושם את זה בראש של יהושע, אמר לה, עד עכשיו היית בסוף, אני מעביר אותך מהסוף להתחלה, אמנם מהסוף של שרה, אבל להתחלה של יהושע בן נון. היוד של יתרו לא רצה לעזוב אותו, למרות שהשם שהיה מתאים לו היה מתאים לקרוא לו טרו, אבל לא רצה לעזוב אותו, אז הוא נשאר בשם יתרו. אז אם ככה, יש לנו ככה, יש לנו את טרו, שפרשת מעמד הר סיני נמצאת בפרשה שלו, הוא יתרו, זה חלק אחד שנקרא בעזרת השם בחג השבועות. אבל יש חלק נוסף, החלק הנוסף הוא מגילת רות, שגם היא 606 מצוות נוספות נוספו לה. אני רוצה ללכת לחלק השלישי. נכון. יתר. קראו לו יתר והוסיפו וו. אם הוו יוסף, אז תוריד את היהוד, היא לא רצתה ללכת. היא באה בטענה שהיא רוצה אדם כזה שהתגייר, אני לא רוצה לאסוף את השם שלו. מה? אבל כשהקדוש ברוך הוא מצא לה פתרון, היא הסכימה ללכת. לא, אין פתרון, לכן הוא נשאר יתרו. במקום שאין פתרון, נשארים במצב הקיים. טוב. אנחנו רוצים ללכת הלאה. אם אנחנו אומרים שהכל מחולק לשלשות, אז יש לנו כבר שניים. יש לנו את הגר הראשון, זה יתרו, מעמד הר סיני, אנחנו נקרא אותו. החלק השני זה מגילת רות. אנחנו צריכים את החלק השלישי. עם כל העניין מעמד הר סיני, זה בריך מחמנה, דייב אוריה תליטאי לעם תליטאי, לידי תליטאי, ביום תליטאי, אנחנו צריכים עוד גר אחד כדי שיהיה לנו תליטאי. את הגר השלישי מצאתי בפרי צדיק בפרשת יתרו. כותב רב צדוק בפרי צדיק פרשת יתרו אות א', והנה כל עסקי מעמד הר סיני, כותב רב צדוק, נמצאים במסכת שבת. גמרא, מסכת דף פ"ח, פ"ט, כל הסוגיות של מעמד הר סיני והגמורה נמצאים במסכת שבת. שואל רב צדוק, ולמה? דהאיתא, זה מה שכתוב בגמרא, לכולי עלמא ניתנה תורה בשבת. אם לכולי עלמא ניתנה תורה בשבת, אז תבין שכל מעמד הר סיני מקומו במסכת שבת. ובאיזה פרק? למה דווקא בפרק מסוים? למה דווקא בפרק תשיעי? שהפרק הזה נקרא רבי עקיבא. אומר רבי צדוק, כי רבי עקיבא כל תורה שבעל פה עליבא דרבי עקיבא, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין. אומר רבי יוחנן, סתם מתניתין רבי מאיר, סתם תוספתא רב נחמיה, סתם ספרו רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכול הוא עליבא דרבי עקיבא. זאת אומרת, אומר רבי צדוק, רבי עקיבא נחשב לאבי התורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה מתחילה מרבי עקיבא. ורבי עקיבא היה בן גיירים, הוא מבני בניו של סיסרא, כמו שכתב הרמ"א מפנו, שרבי עקיבא בא מסיסרא שבא על יעל אשת חבר הקני, והיא באה מיתרו. אם ככה, יש לנו גר נוסף שהתורה שבעל פה בחזקתו. יש לנו פרשת יתרו, תורה שבכתב, יש לנו כתובים את מגילת רות, ויש לנו תורה שבעל פה. יש לנו שלשה נוספת של שייכת לקבול הסטוירו. אני רוצה בעזרת השם לעסוק היום בקשר שבין פרשת השבוע לבין מגילת רות. נתחיל בעזרת השם, עד שנגיע לעוגת גבינה נוסיף עליה קצפת ובסיומו דובדבן, ונוכל ללכת לחג השבוע. פרשת נשא, שנקרא אותה השבת בעזרת השם, היא פרשה הארוכה ביותר בתורה. כידוע לכולם, יש בה 176 פסוקים. מצאנו את המסכת הארוכה ביותר בש"ס, מסכת בבא בתרא, 176 דפים, והפרק הגדול ביותר בפרק תהילים, מזמור קי"ט, 176 פסוקים. כל אלה 176, מספר מאוד מעניין, שמופיע גם כאן בפרשה, גם במסכת בבא בתרא וגם בקי"ט. בפרשה הזאת מקדישה התורה 72 פסוקים, שבעצם חוזרים על עצמם פעם אחר פעם. כולם עוסקים בקורבנות הנשיאים, כל נשיא מקבל 6 פסוקים. מתחילים בנשיא הראשון: והיה מקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב הוא המקריב הראשון, וחז"ל אומרים שהיום הזה, ראש חודש ניסן, היה היום שבו הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. לא הייתה שמחה כיום הזה. אומרים חז"ל, לכן זה נקרא גם ביום הראשון. הוא לא נקרא בשם אחד, אלא ביום הראשון. למה הוא נקרא בשם ביום הראשון? אומרים חז"ל, כי ביום הראשון זה השלמה למה שנאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ביום הראשון לבריאה לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון. אומר המדרש, אם כתוב יום אחד, היה צריך לומר ביום השני יום שניים. אם כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, היה צריך לומר ביום הראשון יום ראשון. למה כתוב יום אחד? אז התשובה השגורה שכולנו מכירים, היות והקדוש ברוך הוא היה יחיד בעולם, עדיין לא נבראו מלאכי השרת. אבל המדרש אומר כי עדיין לא הושלמה הבריאה. מתי הבריאה הגיעה לשלמותה? הבריאה הגיעה לשלמותה ביום הזה, ראש חודש ניסן, בשנה השנית, 2449 לבריאת העולם. זה היה השלמת העולם, שנאמר ויהי המקריב ביום הראשון. אומרים חז"ל בגמרא במסכת שבת, במדרש רבה, במדבר פרשה י"ג: 10 עטרות נתן אותו יום. אותו יום גדול נטל 10 עטרות. אומרים חז"ל, ראשון למעשה בראשית, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לשכינה, ראשון לעבודה, ראשון לברכת כהנים, ראשון לחדשי חודשים, ראשון לאיסור במה, ראשון לאכילת קודשים, ראשון לירידת האש מן השמיים. חז"ל שואלים, סדר ההולדה של השבטים מתחילים מראובן, אז למה המקריב ביום הראשון היה נחשון בן עמינדב למטה יהודה? מגיע לראובן, זה סדר ההולדה. למה עוקפים את ראובן וניגשים ישר ליהודה? יש לפניו את שמעון ויש לפניו עוד שבטים, הוא החמישי, למה מגיע לו קודם? התשובה שהמדרש אומר, רש"י מביא את הדברים: משה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא איך מקריבים, והוא אמר לו, על פי סדר המסעות. ראשון למסעות הוא יהודה, הוא מקריב ראשון. תפתחו רבינו בחיי בפרשס קורח. אומר רבינו בחיי שקורח הצליח לגייס את כל שבט ראובן כנגד מוישה רבינו במחלוקתו על מוישה רבינו. הוא בא ואמר להם, תראו מה זה, אתם ראשונים לשבטים, ומי מקריב ראשון? נחשון בן עמינדב. למה? כי הוא קרוב משפחה של מוישה רבינו, הוא דואג לקרובים שלו, אתם הייתם צריכים להקריב ראשונה. בכך הוא הצליח להסית את שבט ראובן כנגד מוישה רבינו. שואלים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אומר מסעות, השאלה היא למה? למה הקדוש ברוך הוא אמר הולכים על פי סדר המסעות ולא על פי סדר ההולדה? אומר המדרש כמה תשובות. בראש ובראשונה שואל המדרש, שני נשיאים מביאים את השם שלהם לפני שם השבט. המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה, ביום השני נתנאל בן צואר נשיא יששכר. ביום השלישי כבר מופיע שם השבט, ואחרי זה מופיע שם האיש. למה השניים הראשונים מופיעים השמות ורק אחרי זה השבט? אומר המדרש, נחשון מלך ונתנאל בן צואר מלכה של תורה, הם שני מלכים. יהודה מלך זה המלכות של נחשון בן עמינדב, ויששכר הוא מלכותה של תורה, שניהם מלכים, ולכן הם מקריבים ראשונים. שואל המדרש, אז למה הוא ראשון? למה לא כתרה של תורה ראשון? אומר המדרש, אתה מוצא בכל מקום יהודה ראשון. תמיד יהודה ראשון, בדגלים הוא ראשון, בקורבנות הוא ראשון, למלחמה הוא ראשון. דכתיב, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם? והקדוש ברוך הוא עונה, ויאמר השם, יהודה יעלה. הראשון שעולה הוא תמיד יהודה. בשעה שצריכים לשלוח למצרים, להכין את הבואם של ישראל למצרים, את מי שולחים, הוא שולח את יהודה גושנה. את מי שולחים? יהודה תמיד ראשון. חז"ל מביאים תירוץ נוסף, פסוק בספר משלי, גאוות אדם תשפילנו, ושפל רוח יתמוך כבוד. זה יהודה שהשפיל עצמו לפני יוסף. למה? כדי להציל את בנימין. אמר יהודה, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, ואתה ישב נעבדך תחת הנער. אמר רב ברכיה בשם רב לוי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה השפלת את עצמך בפני אחיך הקטן ממך, בפני יוסף שקטן מיהודה, בשביל אחיך הקטן שבקטנים, הכוונה לבנימין, חייך שיוקם המשכן ויבואו השבטים להקריב קורבנות, אין אדם מקריב ראשון לפניך, הרי נחולק לך כבוד ואתה מקריב ראשון, שנאמר ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה. אומר המדרש, זה מה שכתוב בפסוק, ושפל רוח יתמוך כבוד. פירוש שלישי, למה יהודה, למה נחשון בן עמינדב ראשון? אומר המדרש, פרשה י"ג עוד זין, ולמה נקרא שמו נחשון? משום שירה תחילה לנחשול שבים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, מי שקידש את שמי בים, הוא יקריב תחילה. מה כאן המדרש מביא? דבר ראשון הוא מלך, דבר שני הוא השפיל את עצמו בפני יוסף, דבר שלישי הוא די לקח ערבות, דבר רביעי הוא גם ירד לים תחילה. כל הסיבות שחז"ל מבארים למה הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות ראשון. נביא בבקשה מחילתא בפרשת בשלח, ומהמחילתא הזאת נוכל ללכת לשלב נוסף. במחילתא בפרשת בשלח, פרק י"ד פסוק כ"ב, מספר המדרש, מספר את המחילתא, וכבר היו רבי טרפון וזקנים יושבים בצילו של שובח ביבנה, ושאלו שאלה, איך ייתכן שהערבים שהורידו את יוסף למצרים נשאו על גמליהם נוחות צריב עלות? אמר להם רבי טרפון, להודיע זכותם של צדיקים. הקדוש ברוך הוא לא רצה שיוסף ייסע עם סירחון של נפט, אז הוא שלח איתם נוחות צריב עלות, דבר נדיר. ממשיכה המחילתא, אמרו לנו, אמרו התלמידים לרבי טרפון, ילמדנו רבנו, השותה מים לצומאו, כיצד הוא מברך? האדם ששותה מים לצומאו, מה הברכה האחרונה שהוא מברך? אמר להם, בורא נפשות וחסרונן על כל מה שבראת, חי העולמים. זה מופיע בקיצור, אנחנו הרי מברכים ברכה אחרת, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים. אמרו לו התלמידים, רבנו, לימדתנו רבנו השותה מים לצומאו כיצד מברך. זכינו לשמוע ממך מה מברכים אחרי ששותים. למדנו רבנו באיזה זכות זכה יהודה למלכות. אם לימדת אותנו מה מברכים אחרי מים, אז עכשיו תברך, תלמד אותנו מדוע זכה יהודה למלכות. כל אחד שקורא זה שואל את עצמו, מה הקשר בין שבורא נפשות לבין יהודה למלכות? אמר להם, רבותיי, תגידו אתם. אומר הראשון, אני יודע למה. תגיד, משום שאמר, מה בצע כי נהרוג את אחינו והצילו ממיתה? יהודה הרי אמר לשמעון ולוי שרצו להרוג אותו, מה יצא לכם מהריגה? שמה להרוג אותו? בוא נמכור אותו. אמר להם רבי טרפון, דיה להצלה שתעמוד ותכפר על המכירה. מספיק זה שהוא הציל אותו כדי לכפר על מה שהוא מכר אותו. בשביל זה הוא עוד יקבל שכר שהוא יהיה מלך? מה פתאום? אמר השני, בזכות שאמר, ויקר יהודה צדקה ממני, קיבל את האחריות על מעשה תמר. אמר להם, זה מגיע לו מלכות בשביל זה, דיה להודעה שתכפר על הביאה. מספיק המעשה שהוא עשה, עוד נקל לו על זה מלוכה. נו, אמר לשלישי, תגיד אתה. אמר לו, מבלי שלקח ערבות ואמר, ישב נא עבדך תחת הנער. הוא אמר, הוא מוכן לשבת במקומו של בנימין. אמר לו, מה זה, למה שלא יישב? הוא לקח ערבות, לא? רק והיום מי שערב בורח ראשון. היום פעם ערב היה יושב, מה זאת אומרת לקח ערבות, אז שיישב. טוב, הם ראו שכל התשובות שיש להם בארסנל לא מתקבלות. אומרים לרבי טרפון, תגיד אתה. אמר להם, כשעמדו שבטים על הים, זה אמר איני יורה תחילה, וזה אמר איני יורה תחילה. מתוך שהיו נותנים עיצה אלו מאלו, קפץ נחשון בן המנדה ושבטו לתוך גלי הים. לפיכך זכה למלכות, שנאמר, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. אתה יודע למה הוא קיבל שלטון? בגלל שהייתה יהודה לקודשו, הוא קידש שם שמיים על הים. הוא מלך הדוד המלך במפורש, בגלל מה הוא נהיה מלך? מה אתה שואל שאלות? זה הסיבה, הוא קפץ ראשון למים. עד כאן דברי רבותינו. מה רב חיים שמולביץ בשיחות מוסר, מאמר ט"ז שנת תשל"א, ושואל מה הקשר בין כל הדברים האלה שיקרנו עכשיו לבין המלכות. אומר רב חיים שמולביץ יסוד נפלא. מלך, הדבר הזה שנקרא מלך, פירוש הדבר שהוא אחראי על העם שלו. הראיה, באותו רגע שחזר שאול מהמלחמה ושומע שמואל את הצון, אומר לו שאול, הקימותי את דבר השם. שואל אותו שמואל הנביא, מה כל הצון הזה באוזני? ויאמר שאול, מעמלקי אביונו, אשר חמל העם על מיטב הצון. העם חמל על הצון. אומר לו שמואל, אם אתה שומע בקול העם, בלשון של שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אם אתה קטן בעיניך, אתה שומע בקול העם, איך אתה רוצה להיות מלך? מלך מנהיג, מלך לא מונהג. אם אתה שומע מה העם אומר לך, אין לך מה להיות מלך. מלך פירוש דבר שהוא אחראי על העם. אומר רב חיים שמולביץ, כאן מתנהל דיון בין רבי טרפון לבין השבטים. איפה יש אצל יהודה את התכונה הזאת של מלכות, תכונה שנקראת אחריות? להיות מלך צריכים להיות אחראי. מלך קבל אחריות, לא רק מלך זה פירוש ראשי תיבות מגרמי לית כלום, אין לו שום דבר משלו. מלך פירוש הדבר שהוא מקרין אחריות כלפי העם. איפה יש לך את זה? המר הראשון, יהודה יקרין אחריות. הוא כנגד האחים הגדולים ממנו, שמעון ולוי אומרים, בוא נהרוג את יוסף. אומר להם יהודה, אנחנו לא נהרוג את יוסף. מה בצע כי נהרוג את אחינו? בשביל מה הורגים? אתה הורג מישהו כשאתה רוצה ללמד אחרים. אתה רואה, הרגתי אותו, אתה תלמד לא להתחיל איתי. אף אחד לא ידע מזה. למה? כי אתם לא הורגים אותו בריש גלי. מה אתם אומרים? מה בצע כי נהרוג וכיסינו את דמו. אתם רוצים לחסות את המוות שלו. אומר רב חיים שמולביץ, אדם שרוצה להסתיר את המוות, פירוש הדבר שהוא לא שלם במה שהוא הורג אותו. אם אתה שלם במה שאתה רוצה להרוג אותו, אל תתחבא, תגיד, אני הרגתי אותו. אם אתה רוצה להתחבות מאחורי ההריגה, פירוש הדבר שהמוות הזה לא בשלמותו. אמר להם יהודה, מי שלא לוקח אחריות, הוא לא עושה את המעשה הזה. אז בבקשה, בוא נמכור אותו. השעה. זה מה שאומר האיש השלישי. זה מה שאומר האיש השלישי. אומר רב חיים שמולביץ, השלב הבא, הוא הודה במעשה תמר. צדקה ממני. אומר רב חיים שמולביץ, זה נקרא מנהיג שלוקח אחריות. הוא יכל לטייח את זה, הוא לא טייח את זה. אם תמר אומרת לו, הקרנה, הוא יכל להגיד לא מכיר, ותמר הייתה הולכת לאבדון עם שני ילדיה. הוא אומר, אני אחראי, אני אחראי, אני לוקח אחריות על המעשה. אומר רב חיים שמולביץ, אמר התלמיד, זה אחריות. התלמיד השלישי אמר, האחריות מופיעה בזה שאמר, אני יושב תחת הנער, אני מקבל על עצמי את האחריות לשבת במקומו של בנימין. זה, הוא שילם את מה שעשו, זה מה שמכרו את האחים, וזה הוא לקח בחזרה את האחריות על בנימין. אומר לו אבא שלו, גור אריה יהודה, מטרף בני עלית. אומר האוזניים לתורה, בזכות המסירות שלך, על בנימין קיבלת את המלוכה. המלוכה באה זה שלקחת אחריות על בנימין. בא רבי טרפון ואומר להם, רבותיי, אני אגיד לכם מה זה מלך. מלך פירוש הדבר, שלא רק שיש לו אחריות, כל מה שאתם אמרתם זה תחושה של אחריות. מלך פירוש הדבר שנותן את עצמו למען הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מלך. מלך זה ראשי תיבות מגרמי לת כלום, אין לו שום דבר. אני לא רוצה להיכנס את זה, אבל במאמר המוסגר, דוד המלך לא היה לו 3 שעות לחיות. דוד המלך שמת בחג השבועות, כתוב בחז"ל בילקו שימויני, כשעבר אדם הראשון על כל נשמות עם ישראל עד סוף 6,000 שנה, הוא רואה דוד המלך נשמה שכתוב מלך ישראל, היא צריכה לחיות 3 שעות ולמות. שאל האדם הראשון את הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, 3 שעות ולמות? מה זה? האם אני יכול לתת לו מתנה? אמר לו, כן, אז אני נותן לו 70 שנה. למה צריך מלך לקבל 70 שנה מהאדם הראשון? למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לו 70 שנה בשעת היצירה? כדי לתת למלך את ההרגשה שמגרמי לת כלום. לך עצמך אין שום דבר. מלך הוא המייצג של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה. הולך נחשון בין עמינדב וקופץ לתוך המים, מוכן למסור את נפשו למען הקדוש ברוך הוא. הוא הוכיח תחושה של מלוכה. זה נקרא בשם מלך. אומר רב חיים שמולביץ, עכשיו תבין טוב מאוד מה שהאחים רצו לברר. מלך, כותב הרמב״ם, ליבו לב העם. הוא הלב של כל קהל ישראל. אם ככה, יהודה הרגיש בכל דבר את האחריות. הוא לקח את האחריות על יוסף, הוא לקח את האחריות על בנימין. זה התכונה של האחריות, שראה יהודה שיש בו תכונה של מלך. אומר להם רבי טרפון, אתם רואים ביהודה, אני רואה את התכונה של המלכות, דווקא בנחשון בן עמינדב. מה כל זה קשור לבורא נפשות? ראיתי פעם ביאור, אני לא זוכר איפה, אבל אני זוכר שראיתי פעם ביאור על בורא נפשות. הגאון רב חיים קניבסקי כותב שבורא נפשות רבות וחסרונן, לכאורה יש כאן שאלה. אתה מתחיל בבורא נפשות לשון רבים, ואתה גומר להחיות בהם נפש כל חי. מתחיל בנפשות ומסיים בנפש. אם אתה אומר נפשות, אז תסיים להחיות בהם נפשות כל חי. מה זה נפש כל חי? אז הגאון רב חיים קניבסקי כותב שבורא נפשות רבות, הקדוש ברוך הוא בורא תאומים, אבל להחיות בהם, להחיות אותם כל אחד בנפרד. הבריאה שלהם נעשית בנפשות, אבל אחר מכן הפרנסה שלהם כל אחד בנפרד. תוספות במסכת ברכות דף ל"ז מדבר בביאור העניין. אבל אני חושב שמונח כאן יסוד אחר לגמרי. הזכרנו בשבוע שעבר שגביע זה ראשי תיבות של ג' י' ב' ועין. 70 זה המושג של עם ישראל כיחידה אחת. כותב רש"י בפרשת ויגש, הנפש שירדו למצרים 70, אומר רש"י, ישראל 70 והכתוב קורא להם נפש. אצל עשיו הם 16 והכתוב קורא להם נפשות. אז תחליט, הם נפשות? למה זה נפש וזה נפשות? אומר רש"י, עם ישראל 70, כולם עובדים את הקדוש ברוך הוא, כולם עובדים לאחד, לכן זה נקרא נפש. אצל עשיו הם 16, כל אחד עובד אצל אלוהה אחר, לכן נקראים בשם נפשות. אומרים המפרשים יסוד נפלא, רוב הברכות שמברכים זה בסיומם של ברכות, הברכה האחרונה זה בורא נפשות. גמרת אבטיח בורא נפשות, חלב בורא נפשות, שתייה בורא נפשות, מילון בורא נפשות, אפרסק בורא נפשות, אפרסמון בורא נפשות, תפוח אדמה בורא נפשות, גזר בורא נפשות, בצל בורא נפשות, אבוקדו, הכל בורא נפשות. אם זה לא שבעת המינים, זה בורא נפשות. מה? בוודאי, מדבר עם שיעור, אם בלי שיעור אז אין מה זה. בכל אופן, הברכה העיקרית ברוב הדברים זה בורא נפשות. בורא נפשות רבות. הקדוש ברוך הוא ברא הרבה נפשות, כל נפש עם הצרכים שלה והרצונות שלה. אחד אוהב אבטיח, לא אוהב מילון, אחד אוהב אפרסמון, אחד לא אוהב, אחד אוהב גויאבות, אחד לא אוהב. כל אחד אוהב את מה ששלו. יש דבר אחד שמאחד את כל הבריאה כולה. ומה הוא? מים. מים אין אחד שלא אוהב ואין אחד שלא צריך. מים זה דבר שמאחד את כל הבריאה לדבר אחד. אמרו לו התלמידים, לימדתנו רבנו השותה מים לצומו מה מברך. לימדת אותנו שמה שכתוב להחיות בהם נפש כל חי, פירוש הדבר ללכד את כולם מסביב למים. תלמד אותנו מפני מה זכה יהודה למלכות. איך זכה יהודה שהצליח ללכד את כל 12 השבטים, שכולם הסכימו שהוא יהיה מלך שלהם. אמר להם מפני שקפץ ראשונה למים. הוא הראשון שקפץ למים, הוא הראשון שבזכותו עם ישראל זכה שים סוף נפקע. אם אלה פני הדברים, נוכל עכשיו בעזרת השם להגיע למגילת רות. אני לא נכנס לבאר את מגילת רות בכללותה, האמת היא שמגילת רות צריך לתת 3-4 שיעורים פעם אחת לפני חג השבועות, ללמוד אותה כמו שצריך. זאת מגילה שכל כך הרבה דברים תמונים בה. אנחנו רוצים לעמוד על מגילת רות והקשר שלה לנחשון בן עמינדב. אומר הנביא, אומר את המגילה בפסוק האחרון, ואלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, והמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז. אני הולך בקו שכתוב במדרש ברות רבה, לא מה שכתוב במסכת בבא בתרא בצו צדיק א'. אומר המדרש, טוב אלימלך ובועז אחים היו. אני חוזר, טוב אלימלך ובועז אחים היו, כולם בנים של סלמון. סלמון הוא בן של נחשון. נחשון בן עמינדב, המקריב ביום הראשון, היה לו בן אחד שנקרא בשם סלמון. ולסלמון היו 3 ילדים. הבכור קראו לו טוב. השני קראו לו אלימלך. השלישי קראו לו בועז. אלימלך היה גדול הדור, פרנס הדור, גמרא במסכת בבא בתרא, דף צדיק א', עשיר גדול וצדיק גדול. עזב את ארץ ישראל כשפשטה בה העניות והלך לגור בשדה מואב. מת הוא ושני בניו, מחלון וכליון. נשארו 2 קלות, עורפה ונעמי, עורפה ורות. הם שניהם רוצים להתלוות לנעמי בדרכה חזרה לארץ ישראל. אומרת נעמי לשניהם, חבל, בשביל מה אתם באות איתי לארץ ישראל? אין לכם שום סיכוי לקיים את עצמכם בארץ ישראל. אני לא אמורה להתחתן, גם אם אני אתחתן וגם אם אני אלד עוד ילדים, אם יהיה נס, כשהילד הזה יהיה גדול ויהיה בר נישואים, אתם כבר לא תהיו ברות הולדה. אז בשביל מה תבואו איתי? אין לכם מה לבוא. תבואו לארץ ישראל, אין לי כסף. לא השארנו בארץ ישראל כלום, את הכל הבאנו איתנו למואב. אין לי איך לפרנס אתכם. אתם תיאלצנה לאסוף כסף ברחובות. אתם תיאלצנה ללכת לאסוף שיבולים בשדות. בשביל מה לכם? אני אמורה לחזור לארץ ישראל ולקבל ביזיונות. הנה, זאת האישה הבאה משדה מואב, תראו אותה. שהייתה בשיא כוחה ברחה, עכשיו שהיא ירדה מנכסיה היא חוזרת פה לאסוף כסף. לך נשובנה, תחזרו בחזרה לבית מלוכה, לכו לאבא שלכם לעגלון, תחזרו, תחיו חיי בנות מלכים. עורפה שומעת את הדברים וחוזרת, ורות דווקא בה, אומרת לה, בשום פנים ואופן אני לא אעזוב אותך. באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, הכל מה שתעשי אני אחרייך. אני לא אעזוב אותך לרגע. אומרת המגילה, בשעה שרות מגיעה ביחד עם נעמי לארץ ישראל, אומרת המגילה, ולנעמי מודה לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. המגילה כבר מגלה שהאיש שנבחר לגאול את רות המואביה הוא בועז. כל אחד שקורא זה שואל את עצמו שאלה, טוב קודם לבועז, טוב הוא הבחור. למה לא אומרת נעמי, תדעי, יש לנו קרוב וגואל, קוראים לו טוב. למה היא הלכה ישר לבועז? אומרים חז"ל, תכונה של אחריות, של מלוכה, נמצאת בבועז. לכן הוא נקרא בשם בועז. בו נמצאת תכונת העזות, תכונת הגבורה. וכך אכן היה. כולנו יודעים שכאשר רות הגיעה אל הגורן, ומציעה לבועז להינשא לה. בועז אומר לה, אני נשבע שאני אטפל בזה על הבוקר. הוא הולך לסנהדרין, הוא הולך לבית הדין, והנה הגואל עובר, ואומר לו, תשמע, נמצאת כאן רות, אתה רוצה להקים שם לאחינו אלימלך? הוא אומר לו, לא, אני מפחד, פן אשחית את נחלתי. אני אקח אישה חדשה, אשתי הישנה תתרגד, הראשונה תתרגד, יהיה מריבות בין הילדים שלי והילדים, לא רוצה בלגן בבית. תיגל אתה, אתה אין לך אישה, אין לך ילדים. בועז קבר 60 ילדים, אומרת הגמרא במסכת בבא בסרא, הוא היה אלמן, אבא שקול כפול 60. תתחתן, אתה איתה, תיגל, אדרבה, אם יקום שם, אתה תקים את השם. איך נהיה אלמן? אם היה אלמן, סימן היה נשוי, לא? היה כמה, והיה לו 60 ילדים, 30 בנים ו-30 בנות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי שעתיד לגאול הוא דווקא בועז ולא טוב. בועז, כך כתוב עליו, היה נקרא בשם איש חיל, כך כתוב במגילה. ולנעמי מודה לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך. אומר התרגום, כבר תקיף באורייתא. גיבור חיל, אומרים חז"ל, חיל בגימטריה 48. כל 48 קניינים שהתורה נקנית בהם, היה בו בבועז. בועז היה שלם בכל המידות הטובות. אומרת נעמי, משפחת יהודה זה משפחת המלכות. אלימלך היה קורא לעצמו אלימלך, אליי תבוא מלכות. מתאים לנו, המשפחה שלנו, הם משורשים של משפחת המלכות של יהודה. אומרת נעמי, יש אמנם גואל יותר קרוב וטוב, אבל הוא לא יגאל. תכונת המלכות והאחריות שיש במשפחת יהודה נמצאת אצל בועז. בועז, הוא יגאל אותך, בועז ייקח את האחריות, הוא ידאג להקים שם לבעלי אלימלך. סיימנו את המעגל הזה, אני רוצה לעשות מעבר חד לפרשת לך לך. ובעזרת השם ילך לך להתקדם לבוארו, ונחזור בחזרה לפרשה ונסגור את הקצוות. בפרשת לך לך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בגילוי הראשון שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל ארץ אשר אראך ואזכך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. כאן לא תזכה לגדולה, כאן לא תזכה לבנים, לך מפה, ברכה, משנה מקום, משנה מזל. אברהם אבינו הולך, אחד מצטרף אליו. אומרת התורה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אברהם לא הלך בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיהיו לו ילדים ויהיה לו פרנסה. וילך איתו לוט. לוט מצטרף ביחד לאברהם. למה הוא מצטרף? אומרים חז"ל, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. אמר לוט, אברהם בן 75, זקן, כסף הרבה יש לו, אין לו ילדים, אז מי יורש אותו? תמיד כדאי להיות לזעת זקן בלי ילדים לפני שהוא מת. זה הזמן הכי טוב להיות לידו. אז טוב שאני אהיה ליד אברהם כשהוא בן 75, טוב שאני אהיה לידו בשעה הזאת. נשאלת השאלה, הכתוב אומר שאברהם לקח אותו. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו. נשאלת השאלה, מי הרשה לך לקחת אותו? הקדוש ברוך הוא אמר לך לקחת את לוט? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, קח את אשתך ולך. מה אתה לוקח את לוט איתך? הוא לא שאל, כביכול, הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא ידע שאם הוא הולך, הוא חייב לקחת איתו את לוט. למה? בגלל שהמילה לוט היא מילה שבתרגומה נקראת סוד. יש דבר שנקרא לוטה בערפל, לוט בערפל. כשרוצים להסיר שלט, רוצים לעשות חנוכת שלט, עושים טקס הסרת הלוט. מה זה סקר? מורידים את הכיסוי. המילה לוט, השם שניתן לו לוט, כי האיש הזה הוא איש הכי מכוסה שישנו באותו דור. ומה הוא מכוסה? מגלה לנו רבי טוביה בר יצחק. אומרת התורה, וגם ללוט ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. שואלים חז"ל, אוהלים? כמה אוהלים יש לו? לא צריך לישון באוהל אחד. כמה אוהלים הוא צריך? הוא רווק, מה הוא צריך אוהלים? רצון, והיה לו בצון ובקר ואוהל. מה זה אוהלים? אומר המדרש, זה לא הכוונה לאוהל ברזן שהוא יושן שמה. אצל לוט מונחים שני אוהלים, אוהל זה אישה, שנאמר פסוק, מנשים באוהל תבורך. אישה נקראת אוהל, כך לומדת גם הגמרא במסכת מועד, במסכת יומה. וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים, אומרים חז"ל, אוהלו זו אשתו. ללוט יש שני אוהלים, אומר רבי טוביה בר יצחק. יש לו את רות המואביה ונעמה העמונית. לוט אפילו לא יודע למה אברהם לקח אותו. כי אצל לוט מונחים שני נשים, רות המואביה, שממנה הנישואים עם בועז יוצא דוד המלך, ונעמה העמונית, אשתו של שלמה המלך, אמו של רחבעם בן שלמה. אלה שני האנשים שנמצאים אצל לוט, זה עניין סודי, זה לא גלוי, זה לוט בערפל, אף אחד לא יודע מזה, חוץ מאברהם אבינו. בשעה שאברהם הולך עם לוט, לוט מגן על אברהם בכל מקום. הוא מגיע למעברי גבול, כולם שואלים אותו, מי האישה הזאת? אברהם אומר, זאת אחותי. לוט יכל ברגע אחד להרוג את אברהם אבינו. אם הוא היה אומר, זאת לא אחותו, זו אשתו, היו הורגים אותה. ולוט נוצר את הפה שלו. סוגר את הפה שלו, לא מוציא מילה מהפה, עד שמגיע הרגע שלוט התחיל ללכת ולגנוב ולראות בשדות זרים. באותו רגע שחוזרים הרועים של אברהם אבינו ואומרים לאברהם שהרועים של לוט רועים בשדות זרים, משום שהם טוענים שארץ ישראל כבר שלהם, כי הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל לאברהם אבינו, ואברהם אבינו הרי ימות בלי ילדים ואז לוט יורש אותו, אז ארץ ישראל כבר שלו. קורא לו אברהם אבינו ואומר לו, אדוני, היפרד נא מעלי, עם השמאל והימינה, עם הימין והשמאלה, בבקשה תלך ממני. לוט הולך. לוט הולך זה הדבר הכי נורא שלוט עשה בחיים שלו. אם אתה כל כך דבוק באברהם אבינו, למה אתה הולך? מה אתה רוצה, לגזול בשדות אחרים? אם אתה כל כך רוצה את אברהם אבינו, מה הדבר הכי פשוט שתגיד? אני הולך, אני מוכר את כל הכבשים, כל העיזים, עוזב את הכל, הולך לדבוק באברהם אבינו, אני אלך ממך? לוט הולך מאברהם ומוציא כללה מהפה שלו, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. עוזב את הכל, ולאיפה הוא מגיע? לסדום. סדום, כולם משקה, אומרים חז"ל, כולם משקה, מרכז הזוהמה של העולם נמצא בסדום. רבותיי, תשימו לב לפיצול של לוט. שנים הוא דבוק לאברהם אבינו במסירות נפש, לומד ממנו, מקבל ממנו את הכל. מגיע הרגע של התפלגות לשניים. הוא מעמיד אותו במבחן. או שאתה נפרד, זורק את הכבשים, זורק את העיזים, ודבק בי. אם אתה רוצה כבשים ועיזים וגנבות, תלך לסדום. והוא הולך לסדום. רבותיי, רבותינו מגלים כאן שני נכדות של לוט. שני הנכדות זה עורפה ורות. עורפה ורות הם שני נכדות של לוט. כשמגיע רגע הפרידה, אומרת נעמי, תלכו בחזרה, תחזרו לשדה מואב. אחת לא מוכנה בשום פנים ואופן. באשר תמותי אמות, באשר תליני אלין, עמך עמי ועמך ואלוקייך אלוקי, לא עוזבת אותה. אחת הולכת, חוזרת בחזרה לבית אביה, אבל איפה היא מגיעה? תפתחו גמרא במסכת סוטה. היא הידרדרה לתהום. תסתכלו בחז"ל מה קרה באותו לילה שהיא נטשה את נעמי. סדום קטן עליה, מה שכתוב בחז"ל, מה היא עשתה. אומרים רבותינו, לוט הוא אישיות מפוצלת. בחלק שהוא היה דבוק באברהם אבינו, מזה יצא רות המואביה. בחלק שהוא נפרד מאברהם אבינו והלך לסדום, מזה יצא עורפה. לוט הוא המפוצל, מזגן מפוצל. חלק אחד יצא ממנו קדושה, רות המואביה, החלק השני שיצא ממנה זה עורפה. אם כך, אנחנו עכשיו יכולים להבין, ללוט יש עוד שני משמעויות. לוט זה לא רק לוט בערפל, לוט זה שם של בושם. הראיה, שבשעה שהורידו את יוסף למצרים, לקחו איתם נוחות צריבה לוט, זה שם של בושם. לוט זה גם שם של כללה, שארמית, איך קוראים לדבר מקולל? ללטי, כללה, כללה נקראת לוט. לוט הוא מפוצל, לא רק שהוא לוט בערפל. יש לו חלק שהוא בושם, זה רות המואביה, יש לו חלק של כללה, זה עורפה. אחד הנכדים של לוט קוראים לו בלק. בלק זכה שממנו גם יצא רות. למה? בשכר 42 קורבנות שהקריב על המזבח, זכה ויצא מנורות, אומרת הגמרא. אבל בלק הזמין את בלעם לקלל את ישראל. למה? כי הוא שייך לחלק של אורפה. אם הוא שייך לחלק של אורפה, אז הוא מזמין את הצד של הכללה. אבל הוא הקריב 42 קורבנות, זה שייך לחלק של רות. אז ממילא הוא גם מפוצל. גם בלק עצמו, שהוא נכד של לוט, גם הוא סובל מפיצול האישיות. אם אלה הם פני הדברים, נוכל בעזרת השם עכשיו להבין מה אנחנו מתקדמים לקראת חג השבועות. המקום הראשון שבו מופיע בועז בתורה, בדרך הרמז כמובן, מגלה לנו בעל הטורים. בשעה שהמלאכים יורדים לסדום, אלא המלאכים שביקרו קודם אצל אברהם אבינו, ביום שלישי למילתו, יורדים כדי להפוך את סדום. ברגע שהם נכנסים להפוך את סדום, הם אומרים ללוט, קום, קח את אשתך ואת שני בנותיך הנמצאות, פן תספה באבון העיר. אומרים חז"ל, מה זה הנמצאות? אם הן לא נמצאות, אי אפשר לקחת אותן. למה התורה כותבת נמצאות? אמר רבי טוביה בר יצחק, הנמצאות שני מציאות יש כאן, רות המואביה ונעמה ההמונית, שני הבנות שלך אתה חייב לקחת אותם איתך. למה? כי אצלם נמצאים המציאות של עם ישראל. אומר המדרש, מי זה המציאות? דוד המלך, שנאמר מצאתי דוד עבדי, והכן מצאתיו? בסדום. דוד המלך נמצא אצל שתי הבנות, מהם אמור לצאת עמון ומואב, תיקח אותם איתך, כי כל מה שאתה חי כדי להוציא ממך את רות המואביה ונעמה ההמונית. אומר בעל הטורים, עוד מלך פה גימטריה 85, גימטריה בועז. בועז נמצא פה, ואני מבקש ממך שתיקח, כי זה מה שדורשים רבותינו בדרך הדרש, עוד מלך פה חתן. מי החתן של לוט? זהו בועז. בועז שלקח את רות המואביה. עם אלה פני הדברים נוכל בעזרת השם להתקדם הלאה. אני רוצה לחזור ברשותכם לגמרא במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת נמצאת בדף פ"ח עמוד ב'. אומר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא שאלה, מה לילוד אישה בינינו? מה מחפש פה ילוד אישה? אמר להם, לקבל את התורה בה. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו? השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזיר להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, אני מפחד שיהרגו אותי. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. אמר להם משה, בדברה הראשונה כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, מה אתם צריכים תורה? כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בין העמים אתם נמצאים ששרויים בהם עובדי עבודה זרה? כתוב, זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שוב לשבות? כתוב, לא תישא, כלום מסע ומתן יש ביניכם? כתוב, כבד את אביך ואת אמך, כלום יש לכם אב ואם? כתוב בתורה, לא תרצה ולא תנא ולא תגנוב, קנאה יש ביניכם? יצרה יש ביניכם? מיד הודו לקדוש ברוך הוא שנאמר, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. באמת התורה צריכה לרדת לארץ. גמרא מפורסמת מאוד, רבות דנים בגמרא הזאת, זה הגמרא. במדרש רבה, שמות רבה, פרשה כ"ח, מספר המדרש, בשעה שעלה משה למרום, צר הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו של משה רבינו בפניו של אברהם אבינו. כך דברי המדרש. באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה. עשה בו הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו של משה דומה לאברהם אבינו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אי אתם מתביישים ממנו? לא זהו זה שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו? הרי אצלו אכלתם סעודה, אתם לא מתביישים להרוג אותו, לפגוע בו? אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, לא ניתנה לך תורה אלא בזכותו של אברהם אבינו. אלמלא זה שאתה הצורה שלך הייתה כאברהם אבינו, הם היו פוגעים בך. זה שהם אכלו אצל אברהם אבינו, לא רצו לפגוע בך. אני לא נכנס עכשיו להסביר את המדרש הזה. המדרש הזה הוא פלא מופלא. בשמיים צריכים לצור את צורתו של מוישה רבנו כאברהם אבינו. זה אוי לו מאמס. עולם האמת, רוצים לתת תורה, צריכים לצור את צורתו של מוישה רבנו כאברהם אבינו. יש בזה כמה ביאורים, לא ניכנס לזה. בכל אופן, זה מה שכתוב במדרש. בא האדמו"ר רבי סוחר דוב מבלז וכותב שבמעמד המלאכים אצל אברהם אבינו זה תחילת קבלת התורה. מעמד הר סיני מתחיל בבית של אברהם אבינו. הוא לא כותב למה, אבל כל אחד שקורא שרבי סוחר דוב מבלז כותב ששם מתחיל מעמד הר סיני, הולך לחפש מה הקשר בין אכילה אצל המלאכים אצל אברהם אבינו למעמד הר סיני. נו, ואז מה? מעמד הר סיני אכלו מאכלי חלב, אבל בשביל זה אנחנו אוכלים מאכלי חלב, זה בסדר גמור. אבל אני שואל, למה שם מתחיל מעמד הר סיני? מה שאתה אומר זה נכון מאוד, הגעת לגבינה של חג השבועות, אבל קודם כל צריך לקבל את התורה. אחרי שנקבל את התורה נאכל גבינה. כמובן שמה שמתכוון האדמור מבלז, הוא מתכוון לדעת זקנים מבעלי התוספות שנמצא בפרשס ואירו. אברהם אבינו לוקח חמאה וחלב ובן בקר ומאכיל את המלאכים בשר בחלב. איך מותר לעשות את זה? איך היה כאן בישול? לא היה כאן בישול? אני לא נכנס לכל הסוגיה ההלכתית, זה שייך לפרשס ואירו. נקריא מה שכותב כאן דעת זקנים מבעלי התוספות. ויקח חמאה וחלב, מלמד שהכילם בשר בחלב. וכשרצה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, תנה אותך על השמיים. אמר להם, כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב עמו, ואתם כשירדתם למטה אכלתם בשר בחלב. אם אכלתם בשר וחלב, איך אתם יכולים לקבל את התורה? שנאמר ויקח חמאה וחלב ובן בקר, מיד הודו לקדוש ברוך הוא. כך אומר דעת זקנים מבעלי התוספות. והיינו דכתיב בפרשת כי תישא, על פי הדברים האלה קראתי ברית את ישראל. איזה דברים? פסוק אחד קודם כתוב לא תבשל גדי בחלב עמו, על פי הדברים האלה קראתי. אומר דעת זקנים מבעלי התוספות, היות והמלאכים אכלו אצל אברהם אבינו, אכלו בשר בחלב, זאת הסיבה שהם לא יכלו לבקש את התורה להשאיר אצלהם. מה הקשר? התשובה פשוטה מאוד. מלאכי השרת שאלו בשביל מה צריכים את התורה. אמר להם משה רבנו, אתם אין לכם יצר הרע. אם היה לכם יצר הרע, אתם צריכים תורה. כלום יצר הרע יש ביניכם? אין לכם. הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים למטה. מלאכים למעלה אין להם יצר הרע. מלאכים למעלה לא חוטאים. מלאכים יורדים למטה חוטאים. הראשונים היו שני מלאכים, עוזה ועזאל. ירדו למטה, חטאו. יורדים המלאכים לביתו של אברהם אבינו, אוכלים בשר וחלב. אני רוצה ללכת הלאה. המלאכים באים לביתו של לוט, הם אומרים ללוט, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, מה? אתם משחיתים? מי אתם שאתם משחיתים? כיוון שאמרו משחיתים אנחנו, ונמצא בהם שמץ של גאווה, או משום שגילו מסתרים של הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, נדחו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא, קוף למד חץ שנים. 138 שנים לא נתן להם הקדוש ברוך הוא לחזור בחזרה. מתי הם חזרו? אומר דעת הזקנים בעלי התוספות, כותב החזקוני, כותב רבנו בחיי, בחלום הסולם. כתוב, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. עולים זה המלאכים שנדחו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא קוף למד חץ שנים. רבותיי, אם ככה, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, ירדתם למטה, לשליחות אחת, שליחות אחת, שני עבירות, גם בשר וחלב, גם משחיתים אנחנו. אז בשביל מה צריך תורה? תורה צריך איפה שיש יצר הרע. איפה יש יצר הרע? למעלה אין, פה יש יצר הרע. אומר להם מוישה רבינו, כלום יש ביניכם יצר הרע? אין. לנו יש יצר הרע, צריך את זה. בראתי יצר אורי, אומרת הגמרא בקידושין, בראתי תוירות אבלין. יוצא שמי שיש לו יצרה צריך תורה, מי שאין לו יצרה לא צריך תורה. אז למי יש יצרה? מלאכים אין יצרה, אבל ברגע שהם יורדים לפה הם חוטאים, כי פה יש יצרה, אז פה צריך תורה. אם אלה הם פני הדברים, אנחנו עכשיו יכולים להבין מה שאמר לנו התלמיד חכם, שלכן אנחנו אוכלים גבינה ובשר באופן נפרד בחג השבועות. מה העניין לאכול מאכלי גבינה? כי התורה נמשלה לגבינה, חוץ מזה זה טעים, יש הרבה סיבות. אבל הסיבה העיקרית, כי מה שקיבלנו את התורה, על פי דעת זקנים מבעלי התוספות, כי אכלו בשר ביחד עם גבינה. אומר הקדוש ברוך הוא, זאת הסיבה שנמנעתם מלקבל את התורה, אז אנחנו, בזכות זה, נותנים לתנובה פרנסה. אוכלים עוגות גבינה בשפע, אוכלים מאכלי גבינה, מפרידים בין זה לבין הבשר, ומקיימים את ההפרדה שבזכותה קיבלנו את התורה. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, זה שאכלתם בשר בחלב, סימן שכאן למטה יש יצר הרע, וסימן שכאן למטה צריך ספר תורה. עם אלה פני הדברים, רבותיי, נוכל ללכת עוד שלב אחד, ובזה לסיים את העניין. לפני כמה שנים דיברנו בפרשת ויירו על מה שאומר החידוש הערים. הגמרא במסכת בבא מציע, אומרת הגמרא, שלושה מלאכים באו לביתו של אברהם אבינו, רפאל, מיכאל וגבריאל. שלושה מלאכים. רפאל בא לרפא את אברהם, אומרת הגמרא, מיכאל בא לבשר לשרה, ואילו גבריאל בא להפוך את סדום. שואלת הגמרא, בשביל מה צריכים לבוא שלושה מלאכים? מספיק אחד. אומרת הגמרא, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. רפאל ריפא את אברהם, הלך הביתה. גבריאל הולך להפוך את סדום. מיכאל בא לבשר לשרה. הוא גומר לבשר לשרה, הוא ממשיך לסדום. שני מלאכים הגיעו לסדום בערב. מי זה המלאך? מיכאל יורד עם גבריאל. שמה אתה יורד איתו? אומרים חדל, גבריאל הולך להפוך את סדום, אבל מיכאל הולך להציל את לוט. שואלים כל המפרשים, כולם יוצאים, רבנו בחיה, כולם אומרים, רגע, אבל אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. שיילך מיכאל הביתה ויחזור אוריאל. מה עושה מיכאל? הוא בישר לשרה. אם הוא בישר לשרה, שילך הביתה. כך שואלים כולם, אומרים כולם לא. מה שמלאך לא עושה שתי שליחויות זה דין ורחמים. אתה לא יכול להגיד לגבריאל, אתה תהפוך את סדום וגם תציל את לוט. מלאך אחד לא עושה שתי שליחויות הפוכות. אבל שליחות של רחמים הולך ביחד. מיכאל מציל את לוט, מיכאל מבשר לשרה, זה אותו שליחות. הגדילו לעשות כאלה שאמרו שזה אותו שליחות, כיוון שמיכאל בישר לשרה שיצחק ייוולד, ואחרי שיצחק ייוולד, אז ממילא ממשיך השושלשלת של אברהם אבינו, אז הוא כבר הולך להציל גם את דוד המלך. אם יש יצחוק, אז יש כבר דוד, אז מה הולכים להציל את לוט? כי יש דוד המלך. אם אין יצחוק, אז אין גם דוד. כך הגדילו לעשות אלה שמפרשים שם את הפירוש. רבותיי, בשיעור בפרקי אבות בשבת שאלתי, לא קיבלתי מענה. עד היום אני לא יודע למה גבריאל הגיע לאברהם אבינו. לא יודע מה הוא מחפש שם בסעודה. בשביל מה הוא בא? גבריאל הולך להפוך את סדום. אז בשביל מה באת לאברהם אבינו? הנה שלושה מלאכים. בשביל מה באו שלושה? הוא הולך להפוך את סדום. יחכה בצומת סדום. חכה בצומת סדום, יגמרו אצל אברהם אבינו, יבוא מיכאל, יצטרף אליך. בשביל מה הוא בא? בשביל מה בא? מה? הוא בא לאכול. טוב. הוא לא בא עם אמיה לדעתך, אה? צדנית הוא לא לקח. טוב. אינני יודע מה גבריאל חיפש שם. אחד רמצה להגיד לי, שיות והם אכלו, הם חיפשו מזומן. טוב. משתום אברום יכל להשלים להם, אולי הוא לא אכל, לא רוצה להיכנס לכל העניינים. בכל אופן, אם תמצאו תירוץ, אני אשמח מאוד. אה? זה מה שכתוב בחז"ל, שהוא רצה לראות את הצורה של אברום אבינו. זה מה שכתוב בחז"ל. אבל למה דווקא גבריאל בא? הרי הולך להפוך את סדום. הוא בא לראות צורה של בן אדם וצורה שלא בן אדם. הצורה שלא בן אדם זה סדום. טוב. אז הוא יכול להציל את סדום. בשביל מה שגבריאל צריך להיות שם בשטח? לא, לא. אז הוא יכול לחכות בצומת סדום. אז אחד אמר לי שאולי על פי מה שדיברנו לפני שבועיים, שכתוב מיכאל באחד, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע ושטן בשמונה, אז הוא אומר, תשמע, גבריאל בכל מצב חייב לעשות תחנת ביניים. נו, איפה התחנה יותר טובה מאשר לאברהם אבינו? אחד רצה להגיד לי שזה הפירוש. טוב, לא יודע. דיברנו על זה, לא נאריך. אני רק רוצה להוסיף מה שכותב החידוש הערים. אומר החידוש הערים, גבלדי כרעיון, תשמעו את הרעיון, ממילא נבין למה יש לנו חוץ מגבינה, למה יש לנו את רות ולמה יש על זה קצפת. תשמעו מה הולך כאן. מיכאל יוצא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא לבשר לשרה שיצחק עתיד להיוולד. ניפלו ביויסר, שואל מיכאל את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני הולך להציל את לוט אחרי זה? למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי אצל לוט נמצא דוד המלך. איך נמצא דוד המלך? כי לוט עתוד לצאת מנו מואב, וממואב יצא רות המואביה, ורות המואביה יתחתן עם בועז, מצא יצא דוד המלך. שואל מיכאל, ריבונו של עולם, הרי כתוב במפורש בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, התורה אצלנו, אנחנו בשמיים מחזיקים את התורה, בתורה שלנו כתוב, בכתב ידו של הקדוש ברוך הוא, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אז איך אני הולך להציל את לוט שממנו יצא עמון ומואב? אומר לו הקדוש ברוך הוא, עתידים בית הדין, בדינו של שמואל הרמתי לדרוש, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. שואלת הגמרא, איך אתם דורשים דרש כזה? הרי כתוב לא יבוא ממזר בקהל השם עד עולם. אז תדרוש ממזר ולא ממזרת. אומרת הגמרא, בממזר ולא ממזרת לא כתוב סיבה. לא יבוא ממזר. והמוני ומואבי התורה כותבת סיבה, הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. איש דרכו לקדם, ואין אישה דרכה לקדם. גמרא במסכת יומד, מסכת יבמות, דף עין וו עין זין, גמרות עם יתרא ישמעאלי, לא ייכנס לכל הסוגיה. מה? זה כתוב לבוא עמוני ומואבי. לא כתוב עמון ומואבי, עמוני ומואבי. אז זה מה שאמור, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. אז יוצא שהסיבה, למה? כי נשים לא יוצאות לקדם פני גברים, אז אין לך שום טענה עליהם. מה הטענה שאתה טוען? לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם, אישה לא יוצאת לקדם. שואל מיכאל, למה שאישה לא תצא לקדם? למה לא? אומר הקדוש ברוך הוא, תלך לביתו של אברהם אבינו, ותשאל אותו, הוא אבי האומה, תשאל אותו אם אישה יוצאת לקדם או לא. יורד מיכאל לביתו של אברהם אבינו, ושואל את אברהם אבינו, הוא עומד עליהם, שואל אותו, והיה שרה אשתך, מה אתה משרת? איפה הרבנית? איפה היא? הנה באוהל, היא נמצאת באוהל. אומר, למה היא באוהל? אצלנו נשים לא יוצאות לשרת גברים. הוא אומר, לא יוצאות לשרת גברים, זאת אומרת שאישה לא יוצאת לקדם פני גבר. זאת אומרת שהדרשה שידרוש מואל הרמתי, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, אומר שעמוני ומואבי, עמוני כן, מואבית לא. אז ממילא עתיר הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, כמו שיפסוק שמואל הרמתי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. יוצא, אומר החידוש הערים, שהמלאך שנקרא מיכאל עשה שליחות אחת. הוא שאל את שרה אמנו, איך את מתנהגת? היא אמרה, אני באוהל. אם היא באוהל, אז אפשר ללכת להציל את לוט. משם ואילך יורד מיכאל ומציל את לוט. כי זה המשך השליחות שמיכאל מביתו של אברהם אבינו הישר לביתו של לוט להציל את לוט ואת שני בנותיו. אם ככה, יוצא לנו יסוד נפלא. בסעודה הזאת של אברהם אבינו, שיושבים המלאכים, זכינו לשני דברים. קבלת התורה ומגילת רות. שניהם מהאוהל הזה של אברהם אבינו, והוא עומד עליהם, זכינו גם למגילת רות וגם לקבול הסתוירו. קיבלנו גם גבינה וגם קצפת. עם אלף פני הדברים נוכל בעזרת השם להגיע לגופו של יום. ידוע לכולם, בחג השבועות אין שום סממן. ראש השנה שופר, יום כיפור תענית, סוכות יושבים בסוכה, ארבע מינים, פסח, מצות, חג השבועות, יום רגיל לכל דבר, 25 שעות שבת רגילה. חוץ מזה שנאורים בלילה בגלל מנהג, מנהג. נאורים בלילה, אחרי זה ברוך השם, יושנים עד סליחות, יוערים לילה, אז היה עכשיו עייפים כל כך, וברוך השם, אז הסיטרא אחרא, לוקח מאיתנו בעקבות הלילה הזה, צריכים ללמוד כל הלילה, אבל צריך לדעת שלא יבוא שכרו בהפסדו. למה אני מתכוון? כתוב בחז"ל, כתוב במדרש שמואל, על ספר שמואל, שחנה נפקדה בילד הזה ששקול כנגד משה ואהרון, ותתפלל חנה על השם, אומר המדרש שמואל, מתי הייתה התפילה הזאת? אומר המדרש שמואל, התפילה הזאת הייתה בחג השבועות. בחג השבועות כשאלקנה עלה למשכן שילה, זה היה בחג השבועות כשהיא נענתה בתפילתה שיהיה לה בן ששקול כנגד משה ואהרון. למה? כותב כבר השל"א בספרו שני לוחות הברית, שמוציאים ספר תורה וקוראים בו קללות לפני חג השבועות. למה? כי בחג השבועות נידונים על פירות האילן. אומרת הגמרא במסכת מגילה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. שואלת הגמרא, אתו חג העצרת ראש השנה, איזה ראש השנה? אומרת הגמרא, כן, ראש השנה על האילנות, נידונים על פירות האילן. שואל השל"א הקדוש, בחג הפסח נידונים על התבואה, אז למה לא מוציאים ספר תורה? למה מוציאים ספר תורה דווקא בערב חג השבועות, קוראים קללות בפרשת בחוקותיי? אומר השל"א הקדוש, תדע לך, אני מפרט את הדברים שלו ביתר הרחבה. יש ראש השנה באלף בתשרי. הראש השנה הזה, והוא הקדוש ברוך הוא קובע חיים ופרנסה ובריאות, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי ישלב ומי יתייסר, מי יעני ומי יעשיר. ישנו ראש השנה נוסף, והוא חל ביום רביעי. זה ראש השנה רוחני של האדם, בו הקדוש ברוך הוא דן מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, לגבי חיים רוחניים. הקדוש ברוך הוא קובע מי יהיה עני ומי יעשיר, מי יהיה עשיר בתורה, יזכה לחדש חידושי תורה, מי יזכה שיהיה לו אור בתורה. רבותיי, כמה אנשים באים לשיעורים, מבחינתם ללכת לשיעור, זה מי ימות, זה לא מי יחיה. יש אנשים שהולכים לשיעור, הם חיים, הולכים לשיעור מהבוקר, משש בבוקר שהם קמים, מחכים כבר לדף היומי של הערב, חיים. מתי כבר מסתכל על השעון כל הזמן? מתי יהיה שבע בערב שאני אגיע לשיעור? מחכים לחיים. ישנם בני אדם שבאים לשיעור כי האישה שולחת אותם. למה? היא לא יודעת את הסיבה, אבל היא יודעת דבר אחד, תמיד שהוא חוזר מהשיעור הוא ערני, כי הוא יושן בו. אחרי שעה שהוא יושן, חוזר הביתה רענן. היא אומרת, המאור שבתורה מחזירו למוטב. לא יודעת איזה סגולה יש בתורה. הם באים ללמוד, אבל אין להם שום הנאה. התנא הכי אהוב עליהם זה רבי חנניה בן עקשיא. מתחילת השיעור הם מחכים לו. זה לא רק גברים מבוגרים, רבותיי. רחמנא ליצלן, אלוקים יצילנו. דור שהבנים נוטשים את דרך האבות, צאו לרחובה של עיר. כמה ילדים חובבי ברזלים, אנשים שלא מוצאים טעם בתורה, אנשים שיושבים בשיעורים ומסתכלים עליך, לא מבינים מה אתה רוצה מהחיים שלהם. לא מבינים. במה יש להם טעם? תן להם מחשב, צ'וקו צ'וקו כל הזמן, פינג פונג לפה, פינג פונג לשם. 18 שעות רצוף, מסוגלים לשחק עם מחשב. תגיד, אתה נורמלי? נורמלי! מה אתה משחק עם מחשב? אתה רואה צ'וק צ'ק, צ'יק צ'ק. אתה בן 18, מה זה מה שמעניין אותך? בזה יש לו טעם. אין לו טעם בגמרא. למה? כי לא הורדנו עליו מספיק דמעות בחג השבועות, במי יחיה ומי ימות, מי יענה ומי יעשיר, מי ישלב ומי יתייסר. יש אנשים שיש להם איסורים לבוא לשיעור, מתייסרים. יש אנשים שיש להם שלווה, מחכים לזה. זה נגזר בחג השבועות. כולנו עוסקים תיקון ליל שבועות, מגיעים לתפילה, למי יש כוח? לבוא ולצעוק, אבינו אבו רחמון, המרחם רחם עולנו, ותן בליבנו בינו, להובין, להסקי, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים, אז כל דברי תלמוד תורסכו. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא חותך חיים רוחניים בשנה הזאת. מי הוא זה שיפסיד את הלילה הזה? מי יפסיד את התפילה של הבוקר? לשמור את הכוחות לתפילת שחרית. שהקדוש ברוך הוא ובית דינו יושבים בחג השבועות למעלה ודן על פירות האילן. מי הפירות שלנו? הילדים שלנו. רות נפקדה, הפרי שלה היה שמואל הנביא, זה הפרי שהיא זכתה בחג השבועות. יזכנו הקדוש ברוך הוא, כך זכתה חנה בתפילה שלה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שכל אחד ואחד יתקבלו תפילותיו לרצון ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.